אומר הרב, רוח הקודש הכללי הכולל בחטיבה, כן, רואות התשובה פרק ב' פסקה ב', רוח הקודש הכללי הכולל בחטיבה אחת העליונה את הצירוף של כל הזרמים המיוחדים כאחת, רוח הקודש של הרצון, השכל, היופי, הגבורה והמוסר, שהוא פועם במלואו ובעליונותו, הוא נותן את הניבים אל הנביאים ולא פירוטם ורם גבורתם, ככל מים רבים אדירים, כל המולה ככל מחנה צבא, ככל שדי בדברו. וזה הרוח הכולל את חמש בני רוח הקודש האמורים, גם הוא התנוצץ ומתגלה ברוח התשובה השורה תמיד בכל לב וחפץ לעלות מתוך המורד של חטאת האדם וחשלונו לברומי הקודש לבקר בהיכל השם. כן, הרב פה מדבר על שני מושגים. מושג אחד זה רוח הקודש הכללי, והמושג השני זה הזרמים המיוחדים כאחת. כן, כלומר הזרמים המיוחדים, סליחה, הזרמים המיוחדים. אז בואו נרחיב קודם כל מה הזרמים המיוחדים ונסביר קודם כל את המושג רוח הקודש. רוח הקודש זה בעצם העצמה או הופעה של מה יותר של האידיאליות שיש באדם, זה נקרא רוח הקודש. כלומר, הופעה שלמה יותר של האידיאליות שיש באדם, או העצמת האידיאליות שבאדם. ופה אנחנו רואים שיש פה ביטוי בחמישה עניינים. הרצון, כלומר, הכוונה האידיאליות של הרצון, השכל, ההשגות השכליות שמתעצמות בהכרת האמת, היופי, היופי הוא, אין הכוונה פה ליופי חיצוני, יכול להיות, אבל זה בעיקר ההרמוניה, הרמוניה בין הפרטים השונים, כן, זה היופי הנפשי, הפנימי, חיבורים, חיבורים שיוצרים שלמות. כן, אז גם פה יש הופעה שלמה יותר של ההרמוניה הזו, של החיבורים עליו. הגבורה, כן, זה שלמות של גבורה, נניח שמשון, או כמו שהיה אצל דוד המלך והצליח במלחמותיו דרך רוח גבורה. כן, גם אצלנו בדורותינו ברוך השם זכינו במלחמות ישראל לזמין הופעה עוצמתית של רוח גבורה. כן, הרב ציודה אמר שבהי בייר בהחזת המדינה זה היה הופעה של גבורה אלוקית, להכריז על המדינה למרות כל מה שזה יכלול והמלחמה וכמה אתה מוכן וכמה אתה מסוגל, כלומר, ולא להתחשב בחשבונות שעלולים להפיל את כל העניין, צריך להתמלא ברוח גבורה. והמוסר, המוסר זה התוכן של הטוב המכוון את הרצון, כלומר המגביל את הרצון, כן, אל הטוב. אז גם בזה יש איכויות שונות של העוצמה המוסרית, במדרגות גבוהות של העוצמות המוסריות של החוסן המוסרי, אנחנו קוראים לזה רוח הקודש של המוסר. כן, הרצון זה השאיפות, השכל זה השכל, היופי זה, אמרנו, זה ההרמוניה בין הכוחות השונים, הגבורה כמו שהזכרנו, והמוסר. טוב, אז זה בעצם הזרמים המיוחדים, וכל אחד מהם יכול להתבטא, זה לא חייב להתבטא בכולם ביחד. מה זה רוח הקודש הכללי? רוח הקודש הכללי זה כשהמציאות של האדם יש בה את מיני השלמות השונים האלה, הרצון, השכל, היופי, הגבורה והמוסר, וזה כמובן הם משפיעים אחד על השני עד שהאישיות בכללותה מלאה בעוצמות גדולות של שלמות בכל הגוונים של ההשלמה הזו. אז אומר הרב, כשיש את המציאות הזאת של רוח הקודש הכללי שהוא פועם במילואו עליוניותו, כלומר כאשר הוא משפיע על האדם בעוצמה גדולה ובעליוניותו, הכוונה תוך שהוא אידיאלי מאוד, הוא כולל את מיני השלמויות כולם, הוא נותן את הניבים אל הנביאים. כן, מה זה ניב? ניב שפתיים, כלומר את את ההשגה הנבואית שמתוכה יש את הדיבור הנבואי. תראים למה הנבואה נקראת נבואה, שם הדיבור, שם הניב. אבל למה לכנות התופעה הזאת על שם הדיבור, שלכאורה זה רק החיצוניות של זה? למה לא לכנות התופעה הזאת על שם הדמיון? כן, מה דעתכם על הביטוי איך נמציא איזה מילה כזאת שתתאר את החוויה הדמיונית? למה לתאר את הנבואה דרך החוויה של הדיבור, דרך המציאות של הדיבור, לא דרך ההשגה של הדמיון? שאלה. התשובה היא, כי הנביא מוכרח לדבר. זאת אומרת, החוויה הדמיונית שהוא חווה דוחפת אותו להתבטא באופן מילולי. זה נראה לנו מוזר. כן, זאת אומרת, זה דבר אחד. הדמיון הנבואי הזה, ההשראה הנבואית שממלאת את הדמיון, מוכרחת להתבטא באופן של דיבור. איך נקרא הנביא שלא מדבר את הנבואה? כובש את הנבואה. מה זה כובש את הנבואה? הוא כבר התנבא, אז מה יש לו לכבוש? לא, כי יש לו דחף עצום לדבר. זה התופעה הזאת, זה תופעה, צריך להבין את ההקשרים שלה. זאת אומרת, למה ההשגה הדמיונית הזאת מוכרח לבוא לידי ביטוי בצורה של מילים? זאת אומרת, הוא לא יכול. זה כמו שנניח אנחנו נחלום איזשהו חלום ונרגיש איזה לחץ אדיר לדבר אותו. מה זה קשור אחד לשני? חלמת איזה חלום, שער איתו, למה אתה מוכרח לדבר אותו? וזה התופעה הזאת, כשזה השראה נבואית אמיתית, זה מוכרח להתבטא. למה? כי הקדוש ברוך הוא יצר את זה בצורה כזאת. מה הקשר בין הדיבור לבין הדמיון? זה סוגיה. אבל מכל מקום, זה התופעה השלמה של הנבואה. אז זה הכוונה, הוא נותן את הניבים אל הנביאים. כלומר, שיש את ההשראה העליונה הזו, שזה מה שנקרא רוח הקודש הכללי, כשזה שורה על האדם, זה נותן את הניבים, את המילים המתאימות להביע את התוכן במלוא פירוטם ורעם גבורתם. כל הדברים שהנביאים היו מפרטים, כן, הרי מה זה הדיבור? הדיבור זה הפירוט של ההשגה הזאת, נכון? דיבור זה התפרטות של ההשגה. אז זה במלוא פירוטם ורעם גבורתם, שהנביאים מדברים מתוך עוצמה. נביא מדבר מתוך עוצמה. יש איזו מי עוצמה גדולה שממלאת אותו והיא מתפרצת החוצה, וזה מתבטא באופן הביטוי שלו. צורת הביטוי שלו, אופני הביטוי שלו מאוד עוצמתיים, לא רק בעצם התוכן, אלא באופן הבאה של התוכן. וזה גם תופעה לא נשלטת. זה לא שהוא למד בחוג לרטוריקה איך להכניס את המילים פאטוס מין הצגה כזאת. זה ככה כי זה מה שהוא נדחף, זה כאילו קורה לו. עכשיו, עוז הביטוי הזה, זה רעם הגבורה, הוא אחת הסיבות המשפיעות דרך הדברים שלו. בגלל שהדברים שלו נאמרים בעוצמה גדולה, זה מה שחודר, זה מה שיוצר את הרושם. כן, זה, שמתם לב, זה שונה מאוד מאשר חוכמה, לדוגמה. איך אמרו חז"ל, מה זה דברי חכמים? בנחת תשמעים. החכם צריך להגיד את דבריו בסדר, צריך להגיד את דבריו על פי היגיון מהבסיס, לבנות את הדברים עד לקומות העליונות. דברי חכמים בנחת תשמעים. אבל הנביא זה התפרצות. התפרצות של רוח גדולה. זה הכוונה ורב גבורתם, ככל מים רבים אדירים, כל המולה ככל מחנה צבא, ככל שדי בדברו. זה תיאורים שמופיעים בנבואת יחזקאל. וזה הרוח הכולל את חמשת מיני רוח הקודש האמורים, זה רוח הקודש הכללי, מה ששורה על הנביאים, גם הוא מתנוצץ ומתגלה ברוח התשובה השורה תמיד בכל לב וחפץ לעלות מתוך המורד של חטאת האדם וכישלונו, עם רומי הקודש לבקר בחלשים. כן, אומר הרב, גם בעלי תשובה, מי זה הבעל תשובה שאנחנו מדברים עליו פה? שיש לו לב, יש לו רצון לעלות מתוך המורד של החטאת למרומי הקודש לבקר בחלשים. אצל אנשים כאלה שאלו השאיפות שלהם, גם יש השפעה של רוח הקודש הכללי הזה. כלומר, זה מעצים את כל צדדי החיים. כמובן, לא הכוונה שלו שבעלי תשובה הם נביאים, אלא הכוונה הסוג הזה של ההתרוממות וההתעצמות של הכוחות האידיאליים שיש באדם, ממלאת את הנפש של בעלי תשובה. כן, אין פירוש הדברים שבעלי תשובה הם נביאים, אלא פירוש שאותה רוח שממלאת את הנביאים בעוצמות שהיא ממלאת אותם, ממלאת בעוצמות אחרות כמובן את הנפש שבא לתשובה. טוב, אנחנו נעצור.